שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט פנס הרחוב, פודקאסט ששם זרקור על סוגיות ומושגים בעירוניות מתקדמת. אני עודד שטיינברגר מחברת יפה נוף, התאגיד העירוני של עיריית חיפה. והפעם נערך בבירת הצפון את עורך דין גיא אנגל, מנהל פיתוח עסקי של החברה הכלכלית של ראשון לציון. גיא עורך דין במקצועו, מגיע מרקע עשיר בתחום הנדלן והיזמות. לוקח חלק בפרויקטים מאוד משמעותיים שמובילה היום החברה ועיריית ראשון לציון, בתחום הנדלן המניב ובכלל בתחום של קידום עסקים עם רשויות. גיא קולגה וחבר ועומד גם בראש קבוצת פייסבוק הזירה לעסקים עם רשויות, קבוצת פייסבוק מאוד משמעותית, אם אתם לא חברים בה אנחנו ממליצים מאוד. אנחנו שותפים לצוות היגוי משותף יחד עם משרד הפנים שעוסק בפיתוח כלכלי ברשויות מקומיות ופיתוח נדלן מניב בפרט. אז אוקיי, גיא, בואו נתחיל שנייה בכיתה א', תסביר לנו מה זה אומר מבחינתך עסקים עם רשויות, בדגש על שטחים שנקראים שטחים חומים, נשמח שגם תסביר לנו את המושג הזה, ולמה זה ממש לא כל כך מובן מאליו שבחרנו להקדיש לזה פרק, כלומר למה זה לא מובן מאליו שעסקים ירצו לעשות רשויות, עסקים עם רשויות, ושרשויות ירצו לעשות איזשהם שותפויות עם המגזר הפרטי.
אז קודם כל, תודה רבה שהזמנת אותי. כיף גדול, עשינו פה סיור קצר בחיפה, ובאמת מדהים. וקצת על מה זה פיתוח עסקי ועסקים עם רשויות בכלל, ולמה באמת זה מעניין אותנו. אז הרשויות היום עברו, הרשויות המקומיות הפכו לדבר מאוד מאוד מעניין. הנכסים, הנדלן היום הפך להיות אטרקטיבי, עיריות משתכללות, המדינה מאפשרת הרבה יותר, והארגונים האלה הם צריכים להדביק פער או אפילו לייצר יתרון יחסי בחלק במקומות על השוק הפרטי. ופה בדיוק נכנסים המנהל לפיתוח עסקי, להבין מה מותר לנו, איפה כדאי לנו להיות, מה היתרון היחסי, ואיך עושים את זה נכון בעצם. אז ממש במילה על מה זה קרקע חומה, כדי שיהיה לנו איזשהו מכנה משותף, זה קרקע שהיא מיועדת למבנה ציבור. עד היום יכולנו לבנות שם בתי ספר, גני ילדים, דברים יפים מאוד, אבל פתאום באה המדינה ומאפשרת עד 20% שטחי מסחר. זאת אומרת, ממש נתנו לרשויות מקומיות חכה, תייצרו לעצמכם הכנסה קבועה, נדלן מניב, שאם הפוטנציאל גם מגיע כאב ראש ואיך עושים את זה נכון, וזה מאוד מאתגר ומעניין, אבל יש פוטנציאל עצום, עצום, עצום.
מה זה מבחינתך, אמרת נדלן מניב? מה זה אומר נדלן מניב?
מבחינתי זה נכס שמכניס, מייצר הכנסה קבועה או משתנה לטובה, הולכת בגדלה, לרשות מקומית. אם פעם יכולתי רק להזכיר איזה חנות, איזה נכס ישן שלא עניין את הרשות, היום אני יכול להקים מרכז מסחרי, דיור להשכרה, מעונות סטודנטים, זה דברים שמייצרים, או בפוטנציאל שלהם, לייצר המון המון כסף לרשות המקומית.
תראה, אבל בסופו של דבר, השטחים האלה הם שטחים שייכים לכל הציבור. מה הציבור מרוויח בשירות הזה שנותן את העירייה בשטחים החומים?
זו שאלה מצוינת. אני חושב שכמה דברים. אחד, אנחנו מבינים היום, גם קצת אחרי תקופת הקורונה, וגם כשהשוק קצת השתנה בישראל, שאנשים צריכים את זה. מסחר טוב, מסחר כיפי, בתי קפה, עסקים חברתיים, דברים שמכירים קצת את הרחוב, את היכולת של התושב להסתובב ולצרוך את הדברים האלה, זה דבר שהוא מאוד כיפי. עכשיו, לא, בטח לא צריך לסבסד את זה, אבל זה דבר שגם יכול לייצר הכנסה. הכסף הזה לרשות המקומית, הוא לא הולך לאנשהו, הוא הולך חזרה לתושב, הוא יכול לסבסד עוד פונקציות ציבוריות שהן גירעוניות או שאין להן מקור תקציבי. זאת אומרת, יש פה ווין ווין ווין, בסוף כולם מרוויחים מהדבר הזה, וזה הסיבה שזה מאוד מאוד חשוב, וגם משרד הפנים כמובן נכנס לסיפור הזה ובעצם מנסה לעזור ולעודד וללמד ולרתום רשויות מקומיות למשחק.
תראה, אני אגיד לך שנייה איך אני חושב, מכיוון שאנחנו שנינו נמצאים בתוך המערכת, איך אני חושב שיכול תושב, אתה יודע, אדם מן היישוב לחשוב על הדבר הזה. יש פה קרקע, שייכת לכולם. יש איזה חשש מסוים שיתנו את זה למקורבים, לא דברים שלא קרו מעולם, וגם אני אולי התפיסה בצדק או שלא בצדק של הרשויות, זה מין איזה גוף ישן כזה, מסואב, עם תפיסה ישנה, פחות, עם פחות הסתכלות על הון, פחות הסתכלות על רווח. איך בעיניך אפשר לפרוץ את זה?
אז אני לגמרי מבין, ובתור מי שעסק עד לא מזמן בשוק הפרטי, כתושב באמת הכל נראה פשוט, או איך לא עשו את זה עד היום. אבל כשאתה עובר למגזר הציבורי, אתה מבין קודם כל שיש אוכלוסייה מאוד מאוד טובה וחכמה ואינטליגנטית ועם חזון, אם זה קברניטי העיר, כל אחד מאיפה שהוא מגיע, ורוצים לעשות מאוד טוב. איפה זה לא קורה מספיק? זה באמת גופים מורכבים. אפשר לדבר על הרגולציה ועל הפוליטיקה. אני שם את זה שנייה כרגע בצד, זה גם לא מה שאני הדבר שאני הכי מבין בו. אני כן יודע שיש המון מורכבויות, אבל יש גם המון 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 פוטנציאל. אז נכון, זה שאנשים, לא יודע, אני אומר, עושים הכל by the book, עושים את מה שמותר, כולם מרוויחים לזה. משרד הפנים נכנס לזה, אם היה צריך עוד סממן לזה שהרשויות חייבות להיכנס לזה, שמשרד הפנים בא ואומר, בואו אני אעזור לכם, וזו הקהילה שאנחנו חברים בה, שבעצם משתפת ידע וניסיון בין רשויות. זאת, אפילו משרד הפנים, שזה הגוף אולי האחרון שהיית מצפה, אגב, הם עושים עבודה מדהימה בעיניי, רותמים את כולם למשחק הזה. זה העתיד של רשויות מקומיות, כדי לייצר משהו שהוא שלהן, שהן שולטות בו, שהן מתמחות בו, ושבעיניי מפיץ רק טוב לכלכלה המקומית.
אוקיי, אני אשמח שנייה שתספר לנו קצת מה קורה היום בראשון, בתחום הזה, ואם תוכל קצת להרוויח, איפה אתם רואים באמת את האימפקט הסביבתי שקרה סביב הפרויקטים שלכם?
מעולה. אז בעצם מאז שאני הצטרפתי לפני כשנה וחצי, גם נפתחו מעונות סטודנטים, באמת בחזון של קברניטי העיר, שהוא בשורה, עד היום למיטב הבנתי, אולי בירושלים זה נעשה, אבל הרוב לא נעשה על ידי רשות מקומית, אלא על ידי מוסדות להשכלה גבוהה. פה באה הרשות ואומרת, אני מוכנה לשים את הכסף, גם עם איזושהי שותפות עם דירה להשכיר, שנדבר על זה אולי אחרי זה בהמשך, אבל יש לי חזון, אני רוצה את הצעירים בעיר שלי, וכולם יודעים, בעצם כמעט כל הרשויות מחזרות אחרי הסטודנטים, אחרי הזוגות הצעירים שישארו בעיר, זה בעצם גם המנוף, מנוע צמיחה לעיר, אז זה דבר אחד שאני חושב שעושה רק טוב. דבר נוסף שבאמת קורה, עוד פעם, מתוך חזון ואמונה שלמה בנושא הזה של העירייה שעובדת ביחד עם החברה הכלכלית, זה דיור בר השגה לצעירים. זאת אומרת, בעיה לאומית שכולם מתמודדים איתה. גם פה המחוקק בא ואפשר עם איזשהם מגבלות לרשות המקומית, וזה משהו שעלו על הקרקע אצלנו לפני משהו כמו חודשיים, לפרויקט לדיור בר השגה, ל-140 דירות, לזוגות צעירים, לגרושים, לאנשים שידם אינה משגת, לכל מיני אנשים שחייבים עזרה בעולם של היום. בשילוב, אצלנו זה מתוכנן בשילוב עם משרדים, בשילוב עם מסחר, איזשהו עירוב שימושים חכם, שזה גם היום שם המשחק. עיריות היום הבינו, ורשויות מקומיות בכלל, שנדלן או קרקעות זה משאב במחסור, וכשמתכננים אותו חכם ועושים עירוב שימושים חכם ובונים לגובה או בצורה חכמה, אז שוב, כולם מרוויחים. כשאתה כתושב מגיע למקום אחד וצורך את כל השירותים שלך בצורה כיפית ונעימה, ואפילו יכול לשתות קפה ויוצא עם תחושה טובה, בעיניי זה אומר הכל.
איך רשות? אני עדיין נשאר בעולם הנדלן, למרות שמכיוון שכבר אנחנו מכירים, ואני מכיר את התפיסה שלך, ואני אשמח אפילו שתרחיב עליה בכלל על התפיסה של שימוש בנכסים עירוניים. איך העיר, העירייה, העיר, החברות, התאגידים העירוניים והחברות הכלכליות, איך הם יכולים להתגבר על פערי ידע ומומחיות שחסר להם בתחום? כי מן הסתם לא עשו את זה בהכרח היסטורית. אני מבין שזה ממש מתפתח בשנים האחרונות. איך אתה חושב שבסוף אנחנו מדברים על כספי ציבור, אנחנו לא טועים את הטעויות האלה שמי שמשלם עליהם בסוף זה משלם המיסים?
אז א', אני חושב שזה באמת שאלה מצוינת, וזה בכלל שאלה. איך אתה יודע שאתה עושה טוב משהו שהוא חדש או משהו שאתה רוצה להשתפר בו? אז א', יש כל מיני כלים, בין אם הם רגולטוריים, משפטיים, טכניים, שאתה יכול לעשות ולהתייעץ עם השוק הפרטי. זאת אומרת, אני חסיד מאוד גדול של עבודה ביחד, של שותפות. זה לא צריך להיות דווקא שותפות במובן המשפטי שלה, אבל התפקיד שלי אולי זה לזהות את המורכבות, להבין איפה השוק הפרטי, מה הוא צריך כדי שזה יהיה לו כלכלי, ואיפה זה עושה טוב לי, לעירייה, לחברה הכלכלית, למגזר הציבורי. רק במקומות האלה שיש win-win, אז יש מקום לשיתוף פעולה. אם זה משהו שהוא ציבורי גרדה, לא צריך שוק פרטי בשביל זה. אם זה משהו שהוא פרטי גרדה ואין לנו יתרון יחסי, או שאנחנו לא יכולים לעשות את זה מספיק טוב מבלי לעשות טעויות פטליות, כנראה שגם לא נעשה את זה. מה שכן אפשר לעשות זה כמובן בדלת האחורית או בצורה אינטליגנטית, באמת לשתף ולבוא וללמוד. אחת הסיבות שהגעתי לכם היום לחיפה, זה כדי ללמוד, לראות, להתרשם, לא במצגות, אלא ממש לראות בשטח וללמוד ממך ומכם. איך עושים את זה נכון? ואני חושב שזה נכון לכולנו. הרשויות המקומיות צריכות לחבור יחד ולשתף את הידע ולשתף את הניסיון. ואני אגיד לך עוד משהו, גם לשתף טעויות. זה לא מילה גסה. אם אני יכול לחסוך לך טעות קטנה כגדולה, אני חושב שזה החובה המוסרית שלי לעשות את זה.
אני לא זוכר באיזה ספר קראתי את זה, אבל אומרים שאחת מההצלחות של ההייטק הישראלי היא תרבות ישראלית שמאפשרת לטעות. ואני חושב שזה חלק גדול מהסיפור, ואני יכול להגיד שלנו גם מאוד מאוד חשוב לשתף איפה אנחנו לא חזקים, איפה אנחנו יכולים עוד ללמוד, אני חושב שזה באמת מעלה גדולה. כשדיברו על הסיפור הזה של ניצול שטחים חומים, קרי שטחים ציבוריים, הייתה איזה מין ביקורת, שאני אשמח שתתייחס אליה, למצב של קניבליזציה על ידי הרשות המקומית, בעצם שרשות מקומית לוקחת שטחים מהשוק הפרטי, מיזמים פרטיים, ומנצלת את היתרון שלה, שהיא פחות או יותר לא משלמת על הקרקע, כדי לעשות פרויקטים שיקחו נתח מהשוק הפרטי. האומנם?
זהו, זה באמת שאלה מאוד מאוד מעניינת. אני הייתי לוקח את זה למקום של יתרון יחסי. אני חושב שאחד הדברים שמובילים גם בעיר וגם אצלנו בחברה הכלכלית, זה בעצם להבין כמה דברים. אחד, מה השוק צריך, או כשל שוק, או ביקוש גבוה, תקרא לזה איך שתרצה לקרוא לזה. דבר שני זה להבין איפה היתרון יחסי שלי. אם אין לי יתרון יחסי, אני בטח לא הולך להקים עכשיו קניון נוסף. אבל אם יש שכונה, כלואה, בלי שטחי מסחר, ולי יש קרקע חומה בתוך הדבר הזה, והתושבים, היום כבר זה ברמת הדורשים את המסחר הקרוב לבית, כבר אף אחד לא רוצה לנסוע המון המון זמן, או לעמוד בפקקים, או בכלל להזיז את הרכב בתוך איזשהו טרנד ירוק. אם אני יכול היום, בתוך מרכז שכונה, לייצר מרכז רב תכליתי כזה, מרכז מסחרי שכונתי, שיש בו גם מסחר וגם פונקציות ציבוריות וגם חניון, והוא קרוב לבית ספר, ואתה עושה הכל באיזה one stop shop כזה, אז אני חושב שזה אומר הכל. זאת אומרת, אני פתרתי, ועכשיו, אגב, אני לא מפעיל עסקים לבד, אני בסך הכל בונה, כי זה היתרון היחסי שלי, ואני מזכיר את זה לשוק הפרטי, אגב, במכרז, שתועלתו, קודם כל, שהדברים יעבדו כמו שהם צריכים לעבוד, ואני מברך על זה, אבל מאידך הוא גם נועד למקסם רווחים לרשות. בסוף, בעלי העסק שמפעילים זה אלו ששילמו לרשות המקומית או לחברה הכלכלית, לא משנה כל אחד בצורת עבודה שלו, את מיטב, את מרבית הכסף. הכסף הזה הולך עוד פעם, הוא הולך לאפשר פונקציות ציבוריות. אז עוד פעם, חזרנו לווין-ווין. מקסמתי רווחים, הכסף הולך לרשות, לעשייה הציבורית לתושב, התושב נהנה מזה שפתרתי לו בעיה וריכזתי לו הכל במקום אחד, ובעיניי זה המודל של שם השוק הולך.
אם אני מבין את המקום שאתה הולך אליו, אתה ממש מדבר על שינוי תפיסה. אתה אומר, הרשות המקומית, זה עובדה, יש לה נכסים. יש לה נכסים גם נדלנים, ויש לה נכסים של שירותים, ויש לה נכסים של מידע. לתפיסתך, הרשות צריכה, לטובת התושב, לדעת, להסתכל על הדברים בצורה עסקית, וזה ממש, זה mind blowing. כלומר, אני חושב שזה חלק מהרשויות, זה ממש כפירה. תסביר לי קצת על התפיסה שלך, על האידיאולוגיה שלך בעניין הזה.
אז זהו, אז א', אני לא חושב שאני המצאתי את זה, אני כמובן שותף לזה, ואנחנו, כמו שאמרתי מקודם, אנחנו רואים את זה גם ממשרד הפנים. רשויות היום, קטונתי מלהעביר ביקורת, אני חושב שרשויות מקומיות זה דבר מורכב, וככל שעובר הזמן אני רק מבין איזה פלא זה, איזה דברים יפים ואיזה מנהיגות היה צריך כדי לגרום לדברים לקרות. אני יכול להגיד מתוך פיסת האלוהים הקטנה שלי, זה ש... כן, יש מקומות, אם זה נכסים נטושים, אם זה נכסים לא במקסום, לא במקסום הפוטנציאל שלהם, שאפשר לעשות בהם שימוש, אגב, באמצעות תאגידים עירוניים, או גופים שמתמחים בזה, או באמצעות שותפות עם השוק הפרטי, או אפילו באמצעות יועץ. זה לא, הדרך כרגע לא קריטית. אבל כן, רשות צריכה בעיניי להסתכל על המשאבים שלה, ולעשות הכי טוב שהיא יכולה. אגב, היא עושה את זה. בתחום העסקים, או בתחום הנדלן, זה באמת איזה משהו שאנחנו רואים בשנים האחרונות שמתעורר, וזה הגיע לרמה שעוד פעם, המחוקק בא ומאפשר על קרקע חומה לבנות 20% שטחי מסחר. בעיניי זו ההשכמה הכי טובה שרשויות מקומיות יכולות לקבל, שהמחוקק לא מונע מהם, כמו שהרבה פעמים קורה לנו, אתה מכיר את זה שיודעים להגיד למה לא ולא למה כן, ופה בעצם אמרו, קומו, תעשו. תיצרו, ומשרד הפנים וקרן רשי בקהילה שאנחנו שותפים בה, באים ואומרים, אוקיי, הבנתי את זה, עכשיו יש רשויות גדולות, קטנות, צפון, דרום, רשויות שהאוכלוסייה שלהם עם שונות מאוד גבוהה, ותיקה, צעירה, בוא נעשה סטנדרטיזציה, בוא נעשה איזה זיכרון קולקטיבי, ארגוני, בוא נלמד אחד מהשני, ובעצם מושיבה אותנו כדי ללמוד ולדסקס באמת בגובה העיניים, בלי סיסמאות ובלי מצגות ובלי דברים מורכבים, אלא באמת איך אנחנו כמקשה אחת עושים פשוט טוב יותר, כל אחד בהתאמות אצלו.
כלומר, אם אני מחדד איזושהי נקודה שאולי באמת עונה פה למתנגדים לתפיסה הזאת, שחלק מהתפקידים של הרשות המקומית היא להגדיל הכנסות, והכוונה הגדלת הכנסות לא מאגרות אלא מנכסים, כלומר לא מהכיס של התושב באופן ישיר על ידי אגרות, וכוח, אלא על ידי פיתוח ויזמות. אם אני מחדד את הנקודה הזאת, אתה אומר, גם פה תתנהגו בחרדת קודש. כלומר, עדיין יש לכם פה יתרון גדול על השוק הפרטי, וההתערבות של, ההתערבות של הרשות המקומית צריכה להיות התערבות מאוד מאוד מדויקת. לא בכל מקום, אם אני מבין אותך נכון, צריך להקים מרכז מסחרי, או לא בכל מקום צריך לעשות שימוש בנכס עירוני של שירותים או מידע, או נכסים עירוניים אחרים. אלא אתה אומר, היתרון שלי, אם אני מבין אותך נכון, ואני אשמח שתתקן אותי או תדייק אותי, היא אנחנו כרשויות צריכים להבין את עולם הערכים שלנו, שהוא עולם אחר, שונה מהשוק הפרטי שמסתכל על שורת הרווח. השורה שלנו היא גם רווח, אבל היא רווח לתושב. והרווח לתושב הזה צריך להיות בצורה כזאת שגם לא פוגעת בו בכובעו כיזם פרטי או כבעל עסק, אלא נהפוך.
כן, תשמע, זה נושא מאוד מאוד רחב, מה שאתה מתאר, אבל אני אומר כזה דבר. אפילו פה בסיור שעשינו וראיתי כמה אימפקט יחסית קטן של רשות, יכול לשפר אזור עסקים או שוק או מער או זה לא משנה או שכונה. כמה אימפקט קטן של רשות יכול לעשות המון לתושב. התושב זה גם העסקים התושבים, חלקם גם באמת בכלכלה המקומית, הם גם תושבי העיר ובעלי עסקים בעיר. אז אני אומר, אני מחפש את נקודות הממשק של ה-win-win situation. אחרת אני תמיד בפיגור מהשוק הפרטי. מקומות שיש win-win זה באמת המקום שאני כנראה בלי לשים לב או אם לשים לב, עושה טוב לכולם, כולם נהנים מזה, ואז באמת יש לי יתרון יחסי כרשות. איפה אני לא פוגע במישהו אחר? אז א', באמת יש את כל הקברניטאיר שיודעים להכיר את הרשות ולהבין אותה טוב, וזה לא התפקיד שלי, תודה, כי זה מאוד מאוד מורכב, אבל אני כן יכול להגיד, כשאני בודק אפילו בהתכנות כלכלית, ואני משתמש בכלים הקיימים גם בשוק הפרטי, אני יכול לראות איפה יש לי יתרון. אני רואה את זה במחיר, אני רואה את זה בעלויות, אני רואה את זה בזמן. אני לא מנסה להתחרות בשוק פרטי, אני מנסה לייצר משהו מתוחכם לרשות שבה אני עובד, או בחברה שבה אני עובד, כדי לעזור לרשות לממש את החזון הציבורי שלה. ואתה יודע, רשויות צריכות תקציבים. מאיפה מייצרים תקציבים? אז זה יכול להיות אגרות ותנים, זה יכול להיות סובסידיות מהממשלה, וזה יכול להיות גם בנדלן עצמאי שלהם, או בנכסים חדשים, או בנכסים קיימים. פשוט לנהל את זה בצורה יותר חכמה, יש לך נכס לא בשימוש, מעולה, תזכיר אותו. בראשון לציון למשל, לפני כחודש, בבניין העירייה הישן, נפתח המלון הראשון. זאת אומרת, העירייה לקחה נכס עירוני, עשתה מכרז כדת וכדין, הזכירה אותו, זה מדהים. זה מלון שהוא רטרו, הוא יפה גם בנראות שלו, הוא מדבר את ראשון של פעם כעיר בת 140, ובעיניי זה פשוט באמצע המדרחוב, מפיח רוח חיים חדשה. התושבים, אתה חייב לראות כמה תושבים נכנסים אפילו רק כדי לצלם. בעיניי זה win-win קלאסי.
מדהים, 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 מדהים. בסופו של דבר, כמו שהדגשת בהתחלה, הסחירות הזאת, הכסף הזה חוזר לציבור בדמות פרויקטים ושירותים, וטיוב של כל מה שהוא מקבל מהרשות, ואנחנו יודעים שהרשות היום תופסת מקום רחב הרבה יותר ממה שהיא תפסה בעבר. כמובן שהקורונה הדגיש לנו את זה מאוד, אבל זה לא רק הקורונה. העיר היום אחראית כמעט על כל האלמנטים, על הממשק הישיר עם התושב, ובעצם ההכנסות האלה עוזרות ליצור שירות טוב יותר. אני חושב שמדהים מה שאתם עושים. ובאמת, אני הייתי שמח שאולי גם בוא נדבר על הקשיים. כלומר, אנחנו מצרים פה איזושהי תמונה פרודה. לך בוודאי, קשיים, נניח את זה רגע בצד. אני חושב שמאזינים, אני יוצא מנקודת הנחה, שמכירים גם את הצד השני של איזה מורכבות יש ליזם או לשוק הפרטי, או איזה אתגרים יש לשוק הפרטי, כן לעשות עסקים עם רשויות. מה מפחיד אותם? אתה גם הגעת מהשוק הפרטי. תספר לנו קצת מה חווית בצד הזה, ומה אתה חווה היום גם מיזמים שעובדים איתך בכובע של מגזר ציבורי. כן.
אז אתה יודע מה, אני רק אתחיל במשפט ואני אגיד שבאמת אתה מבין שבעולם המוניציפלי, ובכלל בעסקים עם רשויות ובגופים מורכבים, שום דבר אי אפשר לעשות לבד. זאת אומרת, אחד הדברים שאני למדתי מיד, גם בחברה ובטח בעיר, זה הצורך לחבר את כל העוסקים במלאכה, כדי לרתום אותם, כדי להבין, יש המון המון, לכל תזוזה יש המון המון אדוות ציבוריות, פרטיות, ובאמת חייבים להבין ששום דבר לא נעשה לבד. האתגר הראשוני הוא באמת להבין מי הפונקציות הרלוונטיות, בין אם זה רק בתוך הרשות, בין אם זה עם השוק הפרטי, זה לא באמת משנה, אלא קודם כל לבוא ולהבין מי רלוונטי, ואחרי זה לדעת להושיב אותם לשולחן ובאמת למפות את האינטרסים. אינטרס זה לא דבר רע, זה מה שמניע. מה שמניע את היזם הפרטי זה מה שמניע אותו, צריך להבין את זה. מה שמניע את הרשות זה מה שמניע אותה, לחפש את הנקודות ממשק האלה. וכן, רשויות זה לא דבר פשוט. אני מהצד, בתור העבודה הקודמת שלי, בתור ההתנסות הקודמת שלי כעורך דין, הרשות זה באמת דבר מורכב, ואף פעם לא הבנתי למה. והיום כשעברתי לעזור ולסייע, אני באמת חלק קטן משני גופים, גופי ענה, גם החברה וגם העירייה, שעושים עבודה מדהימה, אתה מבין שיש המון המון גוונים של אפור באמצע שהם מורכבים. וצריך לדעת לפתור אותם, ואני מבין את זה. אגב, אם אמרת את זה קודם במילה, זה אולי גם מה שגרם לי לפתוח את הזירה לעסקים עם רשויות, שזה התנדבותי לחלוטין, נועד לשתף ידע. בעצם מאוד מאוד מורכב היום לרשויות, אגב, וגם לעסקים, לא חסרים סיפורים על פרויקטים שלא עבדו נכון. אבל כשאתה מבין היום, כשרשויות מאוד אוהבות את הכלכלה המקומית, את העסקים, את התושבים, היא מאוד רוצה לטפח אותם, אבל עסק קטן ובינוני, חדש או ותיק בעיר, לא בהכרח מבין מה זה מכרז, 70 עמודים, ומורכבויות, ונספחים, וערבויות. והצורך שלנו, בתור מי שעושים את הפיתוח העסקי או מקדמי עסקים ברשויות, זה באמת להבין שנייה מה, גם הרבה מהקליינטורה שלנו זה עסקים קטנים ובינוניים. קשה אחד להביא אותם, איפה אני משווק את זה, איך אני קוראים לו לדעת שיש מכרז, איך אני גורם לו להיכנס למכרז, עם סיכון, עם עלויות, יש אגרות מכרז, זה פרק שלם שאפשר לדבר על זה, אבל איך אני מנטרל את כל החסמים האלה, והכל בכלים משפטיים ראויים, כדי לאפשר את השוויון ולממש את המכרז, אבל איך אני גורם לשוק הזה להשתכלל, ומפה בעצם באתי ואמרתי, תקשיבו, לא יכול להיות שאני מתמודד עם האתגר הזה לבד, היו רבים וטובים לפניי, והיו גם כמובן אחריי וברשויות אחרות. בוא נדבר על זה, בוא נדבר על איך רותמים כלכלה מקומית למכרזים, ואיך עושים את הווין-ווין הזה, וככה זה התחיל בעצם, בואו נעשה את ה-reaching out, ונשלח זרועות, ובדיוק כמו עם הקהילה, עם משרד הפנים, ואפילו בינינו, שאנחנו מתכתבים, איך עשית את זה, מה עשית, מה טוב, מה רע, אז אני אמרתי, אוקיי, בוא נכניס גם את כל מי שרוצה להידיין, מי שיש לו רעיון לאיך אפשר לעשות עסקים נכון, איך אגב גם הרשויות צריכות ללמוד, כאילו אני לומד כל יום, ו...
אז זהו, בוא, אני יודע, אתה מדבר על זה הרבה, על שינוי של תרבות ארגונית. עכשיו, אנחנו כמובן לא מדברים לא על עיריית חיפה ולא על עיריית ראשון לציון, אבל יש איזשהו, כן, איזשהו קו מחבר בצורת העבודה של רשות מקומית, והאם נדרש בעיניך איזשהו שינוי של תרבות ארגונית, האם נדרש בעיניך איזשהו שינוי חשיבה, מה לדעתך צריך לעשות אצלנו, בתוך הבית, כדי לאפשר לדברים הנפלאים שאתה מדבר עליהם לקרות?
כן, אז א', שאלת פה שאלה ענקית, אז אני קטונתי לתקן רשויות, אני יכול להגיד משהו אחר, אבל מי שכן רוצה לעשות פיתוח כלכלי או פיתוח עסקי, מי שכן מבין את זה, מי שרוצה ללמוד ולראות אם זה מתאים לו, אז היום באמת יש את הכלים לזה, אני לומד כל יום, מהרשות המקומית שלי ומהחברה שאני עובד ומרשויות אחרות, איך עושים את זה נכון. מי שרוצה ורוצה להצטרף לדיון הזה, יש המון המון כלים. אני התמזל מזלי לעבוד במקום שיש בו המון המון יוזמות כאלה, אז אני נתרם ותורם, וזה ממש לא התחיל אצלי. אבל יש היום כלים, מי שאצלו ברשות רוצה לעשות שינוי כזה או אחר, או מי שרוצה להצטרף לקהילה וללמוד איך עושים פיתוח כלכלי ברשויות, אז זה קיים היום, וזה בעצם המהות של הקהילות האלה, פשוט לבוא ולהגיד, מי שרוצה להצטרף, אתה יודע, אם מישהו לא רוצה לעשות, או מישהו חולק עלינו וממש לא כל הידע הוא אצלנו, אצלו לא צריך לעשות, קטונתי, עוד פעם, אני לא ברמת לייעץ לשינוי ארגוני ברשויות, על אף המורכבות שאני מגלה בהן, אני יותר ברמת הביצוע, מי שרוצה ללמוד ולהתנסות ולתרום ולהתרם ולדבר איתי ואיתך ועם כולנו, עם כל מי שעוסק במלאכה הזאת, אז מה שנקרא, welcome, אנחנו פה. אני חושב שזה המסר שאני...
אז אני אומר, הדבר הראשון, אתה מדבר על השיתוף ידע, בעצם, ולהבין שרשויות לא מתחרות אחת בשנייה...
להפך.
הן יכולות לגמרי ליצור איזושהי סינרגיה, אבל אתה גם אומר, בעצם, תסתכלו שנייה על המשאבים שיש לכם מתחת לידיים, ותראו איך אתם יכולים למקסם אותם, כדי להביא בסוף לאיזושהי תועלת מצרפית גדולה יותר.
לגמרי.
זה רק נדלן? כאילו, שאתה רואה את זה גם בתחומים...
אז א', אני בא מהמקום של הנדלן, אבל אני ממש לא חושב שזה שם. אני חושב שהיתרון באמת של הרשות המקומית, זה לא סיסמה, היא מחוברת לקרקע, אני רואה את זה היום, רמות היכרות מאוד מאוד גבוהות של עסקים, של תושבים, של קהילות, של אומנים, של חינוך, ברמות מעורבות מאוד גבוהות. הרשויות יודעות, או בתקווה יודעות, מה קורה אצלהם בבית, והן יודעות מה הציבור שלהן צריך, עיר חרדית, או תל אביב, או חיפה, או צפון, או דרום, זה מאוד מאוד שונה. אז אני, בטח לא אני, אני חושב שאבל שמאוד קשה לייצר איזה מניואל, איך עושים את זה נכון. כן אפשר לבוא ולהגיד שמתוך ההבנה של מה יש לך, ומה הקהל שלך, מה התושבים שלך, צריכים וצריכות, ומה אתה יודע לייצר, או מה יש לך קיים, או מה אתה היית רוצה, זה השלב הראשון. משם אתה מבין מה התושבים שלך צריכים, והנדלן המניב או הפיתוח הכלכלי הוא באמת אמצעי לדבר הזה. ומתוך העשייה באמת נולדים פרויקטים נוספים והבנות והשתכללות. זה הופך את זה פשוט לכיף. תעסקות כיפית.
יש גם המון תחומים שהרשות מתעסקת בהם, ואני אומר בעיקר בעולם התכנון, שהם מאוד מאוד רלוונטיים לזה. גם עירוב שימושים, ואנחנו שומעים ומדברים על זה הרבה.
זה חשוב.
כי בסוף הדו, אנחנו נמצאים בעולם שבו המשאבים, משאבי הקרקע הולכים ומתמעטים, האוכלוסייה גדלה, הקרקע לא.
בדיוק.
ודו השימוש הזה הוא חשוב מאוד. ואם אני דאג עוד משהו אחד ממה שאמרת, זה להיות כל הזמן מאוד מאוד קשוב לצרכים של התושבים, להבין מה לא רק צעירים, אלא בכלל, מה כל תושב בעיר עם כל המורכבות והמגזריות והשכבות גיל שונות והבחנות הן רבות.
כן.
מה הדבר, אני אומר, הרחב ביותר שהציבור צריך, וגם מה הקהילות המאוד מאוד ספציפיות צריכות. אני אומר לציבור כולם, וכמובן מי שמקשיב לנו מרשויות מקומיות, זה האתגר היומיומי של כולנו.
כן, אתה יודע מה, בוא ניתן דוגמה. דיור. לא חושב שאין מישהו שלא צריך דיור. זוג צעיר, סטודנטים, חיילים משוחררים, משפחות צעירות, משפחות מבוגרות, אנשים בגיל השלישי, כולם צריכים דיור. זאת אומרת, זה משהו שכל המדינה עוסקת בו, במחירי הדיור, ובאיך עושים את זה, ובמה עושים את זה, ובתוכנית כזאת או בתוכנית אחרת. ובאה רשות מקומית, ואומרת, אוקיי, אני מרימה את הכפפה. אני יודע שבתל אביב יש את עזרה והביצרון שהם עושים, אני יודע שרשויות מקומיות רבות מתכננות, אני לא מספיק מכיר את כל הרשויות, אבל אני נדהם לראות שבאה רשות ואומרת, אוקיי, אנחנו נרים את הכפפה וניתן מענה. יש מי שטוענים שזה צריך להיות אפילו ברמת מדינה מענה, אבל אני לא שם, זה לא התפקיד שלי, אני רק יודע לעזור, להפוך את הדבר הזה למשהו שהוא כלכלי, לא בשביל לייצר רק הכנסה, אלא כדי שבאמת כשפרויקט כזה מחזיק את עצמו כלכלית, אז אפשר באמת לשכפל אותו לעוד פרויקטים, ואפשר שרשויות אחרות יעתיקו ממנו. פרויקט שהוא רק גירעוני, אז אתה יודע, זה עניין של מי אתה ומה אתה, אם יש לך הרבה כסף בקופה מעולה, אם אין לך אז אתה בבעיה. אז אני חושב שבאמת ה-50 סנט שאני יכול להוסיף לדבר הזה, רק לנסות לעזור, לבנות משהו שאי אפשר אחרי זה לשכפל אותו, וללמוד ממנו ולייצר עוד ממנו, כי הנה שאלת מה יוצא לתושב, אז דיור בר השגה או דיור להשכרה לטווח ארוך, ב-80% ממחיר שוק עם סובסידיה של 20%, אני חושב שזה דבר שאין עוררין שהוא מוצר בביקוש. איך עושים את זה? זו באמת שאלה מורכבת, אבל עוד פעם, התמזל מזלי ו...
מזמין את המאזינים להקשיב גם לפרק 4 עם איתי חוטר, שוחחנו על הנושא הזה בכלל, על נושא של עידוד מגורים על ידי רשויות מקומיות בתוך השטח שלהם, ועל הפרדוקסים שיש פה ועל כל המעטפת.
גם.
סוגיה מאוד מאוד מורכבת שדנים עליה עכשיו הרבה. מה נותר לי להגיד? שיהיו עוד כמוך ועוד רשויות וחברות כמוכם שיודעים באמת לייצר יוזמות חדשניות ומהפכניות אפילו, כדי בסוף לחשוב איך אנחנו מגדילים את הרווח לטובת התושבים. שמחתי מאוד לארח אותך.
איזה כיף.
באמת, אני לומד ממך המון. והיה לי חשוב גם שהמאזינים שלנו יקשיבו ויבינו שנייה מה הולך מאחורי הקלעים בכל פרויקט ופרויקט שאנחנו מנסים לקדם בעיר. אז נסיים כרגיל בציטוט. אז ג'וזף ריקוורט, פרופסור והיסטוריון אדריכלות אמריקאי, כתב, עירוב שימושים זה כל הסיפור של העיר. אם אין לך עירוב שימושים בעיר, כנראה שאתה לא באמת מנהל עיר. אז נשתמע בפרק הבא של פנס הרחוב. עד אז מוזמנים לכתוב לנו בפייסבוק של יפה נוף. נשתמע.